אז היום אנחנו נתחיל נושא חדש. נתתי לו כותרת קצת מפוצצת, אבל קשת מחילתכם. ומה שנעשה, אנחנו נעבור על כמה סיפורים, לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל מספר מלכים. הסיבה שכתבתי סוגיות נבחרות זה כי התנ"ך, להבדיל מהברית החדשה, הוא לא מאוד מרוכז במסר הרוחני שלו. יש בו הרבה מאוד פרטים, ולעיתים אלו פרטים טכניים, שיש להם חשיבות, חשיבות היסטורית או דברים כאלה, אבל הם לא חשיבות רוחנית. ולכן כשאנחנו באים ללמוד את התנ"ך, אז לפעמים צריך לדעת איזה קטעים לבחור, ושהקטעים האלה יהיו באמת מלאים במסר רוחני, אז אני מקווה שבחרתי קטעים טובים כאלה. ונלך באמת לספר מלכים. אני לוקח סיפור שאני מעריך ואני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו מכירים אותו פחות או יותר, וזה הסיפור של אליהו. אנחנו נקרא את זה כפי שזה מופיע בספר מההתחלה, ואני מאמין שיקח לנו כמה אספות טובות עד שנעבור על כל הסיפור. טוב, אז הסיפור מתחיל כך, זה במלכים א', פרק ט"ז, פרק 16, ובואו נתחיל לקרוא. וישכב עומרי עם אבותיו, ויקבר בשומרון, וימלוך אחאב בנו תחתיו. ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה, מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה. אני חשבתי בכל זאת להקדיש כמה דקות יקרות לתת רקע קטן וקצר, כדי שניישר כולנו קו ונהיה מסונכרנים עם מה שמדובר פה. יש לנו מלך בשם עומרי, שהוא מולך על ישראל, תכף תראה את המפה, הוא מת, כן? ישכב עם אבותיו, זה בשפה תנכית, אומר מת, והבן שלו מולך תחתיו, במקומו, אחאב. סך הכל הוא מלך 22 שנה, וכשהוא עלה לשלטון, זה היה בשנת 38 למולכו של עשה מלך יהודה. עכשיו, מה זה יהודה וישראל ושומרון וכל הסיפור הזה? אני רק אזכיר שכשבני ישראל יצאו ממצרים ונכנסו לארץ כנען, הם היו בחלוקה פוליטית או מדינית של שבטים בעיקר. אחרי משה ויהושע, הם התפזרו והתחלקו לשבטים, ובגדול, במשך כמה מאות שנים, ההנהגה הייתה מפוזרת, לא היה מנהיג יחיד. לתקופה הזאת אנחנו קוראים תקופת השופטים. כל שבט או כמה שבטים היה להם שופט, זה התחלף, השופט קם לאירוע נקודתי כמו מלחמה, או לתקופת חיים קצרה, וזהו, לא היה שלטון יציב ואחיד. כמובן שזה הסתיים כששאול עלה למלוכה, והוא בעצם הלך על כל ישראל, אבל שאול לא היה מלך במובן הרגיל של המילה, כי הוא לא באמת הקים ממלכה. הוא לא הקים ביצורים ודרכים ומערך מיסים וצבא מסודר, דברים כאלה. זאת אומרת, הוא כן שלט על העם, אבל הוא היה כמו שופט של כל העם. מי שכן עשה את הדברים האלה היה דוד, שהקים ממלכה מסודרת, הוא קיבע את הגבולות שלה, הקים מערך מיסים וכולי, והגדיל לעשות שלמה בנו, שממש חיזק עוד יותר את הממלכה, פתח קשרים פוליטיים עם השכנים, מי שזוכר מצרים והצידונים וכולי, ובעצם בתקופת שלמה היה השיא של הממלכה, שהיא הייתה כל בני ישראל, מהצפון ועד אזור באר שבע והדרום. אבל שלמה לא היה נאמן לאלוהים, ובימי בנו רחבעם, הממלכה התפצלה לשתיים, חלק דרומי וחלק צפוני. החלק הצפוני הוא נקרא ממלכת ישראל, החלק הדרומי ממלכת יהודה, ורוב רובם של בני ישראל, כ10 שבטים, היו בחלק הצפוני. בחלק הדרומי היו 2.5 שבטים, כן, יהודה, בנימין, חצי מנשה ושימון. אז זה ככה הרקע. אז כש אחאב עולה לשלטון, הוא נמצא, הוא שליט הממלכה הצפונית, עשה שליט הממלכה הדרומית, ואחאב פה, הוא מולך בשומרון. מי שזוכר, עומרי, אבא שלו, קנה את שומרון, בנה אותה, ולפני זה הבירה הייתה פה בתרצה. קיצור, עומרי מקים שושלת מסודרת, הבן שלו מולך אחריו, וההתחלה יציבה וטובה. אני רק אזכיר גם שמלכי יהודה מלכו אב אחרי בן, בן אחרי אב, סליחה, ובמלכי ישראל היה בלגן. הם רצחו אחד את השני והחליפו, ופה זה התחלה דווקא לא רעה, אבא שלו מת, והוא עולה לשלטון, בירה מסודרת חדשה, אבל אתם תראו שיש חלק אפל לסיפור, וזה אנחנו רואים בפסוק הבא. דבר אחרון, לפני שנעבור, תשימו לב לכחולים פה, כתוב פה פיניקים, בעיקר לצידון. תכף צידון תיכנס לסיפור שלנו. אז בואו נמשיך לפסוק הבא. ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו. הכוונה יותר מכל אשר לפניו. והיה הנקל לכתו בחטות ירובעם בן נבט. מה כתוב לנו פה? פסוק מדהים. אם אתם זוכרים, דיברנו שרחבעם, הבן של שלמה, בתקופתו הממלכה התפצלה. השליט של הממלכה הצפונית קראו לו ירובעם, ירובעם בן נבט. אותו ירובעם היה אדם שלילי, בצורה בלתי רגילה, כל כך שלילי, שהוא נהיה הבסיס להשוואה לכמה גרוע אתה. זאת אומרת, אם אתה ממש גרוע, אתה גרוע כמו ירובעם. אם אתה קצת גרוע, אתה גרוע פחות מירובעם. ומה אנחנו רואים על אחאב? הדבר הקל ביותר, החטא הקליל ביותר של אחאב, היה יותר גרוע ממה שירובעם עשה. זאת אומרת, אם יש לנו סולם של ירובעם, אחאב מתחיל מפה. הוא מלך רע ביותר. עכשיו אנחנו נתחיל לראות את הפירוט שלו. ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים. וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. דבר ראשון, הוא מתחתן עם אישה בשם איזבל. לאיזבל יש אבא שהוא המלך, המלך של הצידונים. וכבר מהשמות שלהם אפשר להריח ריח מסריח. מה זה הריח הזה? לאבא איך קוראים? את בעל. אתם שומעים את הבעל בתוך את בעל? כן? זה, הוא עובד הבעל. איזבל קצת יותר קשה. אתם יודעים איזה שם מסתתר שם? זבול. זבול זה אליל כנעני אחר. ואז לאבא שלה קוראים על שם אליל אחד, ולה קוראים על שם אליל אחר. המצב לא טוב. ומה עושה בעלה הנאמן של איזבל? חתן למופת. הוא כמובן נכנס לפולחן המשפחתי של אשתו ושל אבא שלה, ועובד את הבעל. אבל זה לא מספיק שהוא עובד את הבעל, הוא מקים מזבח לבעל. זאת אומרת, הוא מייסד פולחן לבעל. ואיפה הוא שם את המזבח הזה? ממש פה מכניסים בקטנה. הוא מקים בית מקדש לבעל. זאת אומרת, הוא מקים מקדש בתוך העיר שהוא מולך עליה, לבעל. והבעל שלו יבודד מסכן, כן? הוא אל גבר, אז הוא צריך אישה. לאישה קוראים אשרה. אז הוא מקים לבעל את אשתו, את אשרתו. והפסוק הסיכום, ויוסף אחאב לעשות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. ואין ספק שזה משפט שלא קל לעמוד בו. זאת אומרת, מלכי ישראל היו שליליים. קשה לעבור את הרף הנמוך שלהם, ואחאב מצליח ובגדול. עכשיו יש עוד פסוק שהוא מופיע ברצף הסיפור, לכן הכנסתי אותו פה. בקריאה ראשונית הוא נראה מנותק, שהסיבה היחידה שהוא מופיע זה סיבה כרונולוגית, זאת אומרת, הוא היה ברצף הזמן. אבל תכף נראה שאולי יש פה משהו מעבר. מה קורה בזמן שאחאב מולך בשומרון? בימיו בנה חיאל בית האלי, זאת אומרת, חיאל שגר בבית אל, את יריחו, באבירם בחורו יסדה, ובסגיב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. אני רק אזכיר בקצרה, כי זה לא ממש הנושא, שבני ישראל נכנסו לארץ כנען, הם יצאו ממצרים בערך 40 שנה קודם, והם פתאום צריכים לכבוש ארץ שלמה מלאה בממלכות קטנות, כל ממלכה זה עיר, והממלכה הראשונה שהם באים לכבוש היא יריחו, והם כובשים אותה בעזרה מופלאה של אלוהים, והחומות נופלות וכו', ולאחר מכן יהושע נשבע באלוהים ואומר את הדבר הבא. זה ביהושע פרק ו' פרק 6, פסוק 26. וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני אדוני אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו. בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. מה הכוונה? כנראה שכשהוא יתחיל את הממלכה, כשהוא ייסד את העיר, הבן הבכור שלו ימות, וכשהוא יסיים, זאת אומרת, יציב את הדלתות, זה הדבר האחרון, ימות הבן האחרון. עכשיו, לא ברור לי אם זה אומר שכל הילדים ימותו בדרך, או רק הראשון והאחרון, אבל כתוב לנו בפסוק שראינו מקודם, שזה קרא לחיאל בית העלי, כן? שאבירם, הבכור שלו, מת כשהוא התחיל, וסגיב מת כשהוא סיים. עכשיו, אני חושב שאולי כן יש קשר. כי יהושע, כשהוא קילל את הכללה הזאת, הוא לא דיבר מתוך איזה זעם או מתוך איזה התרגשות. הוא אמר, הלוואי שזה לא יקרה. הוא נשבע בשם אלוהים, שימו לב. וכמה שנים עברו מיהושע עד אחיו? בוא נראה, 450 ועוד בערך נניח 130, נניח בערך 600 שנה, קצת פחות. הרבה מאוד שנים העיר הזאת הייתה נטושה וחרבה, והיא בעצם הייתה אנדרטה להתערבות ולחסד של אלוהים עם בני ישראל. ואותו חיאל בית העלי, הוא מתעלם מהכללה של יהושע ומהשבועה של יהושע שהיא בשם אלוהים. ויכול להיות שזה היה חלק מהאווירה של אחאב, של אנחנו מביאים משהו חדש, סיימנו עם המסורות של פעם, ויאללה, מתחילים לשקם את יריחו. עכשיו בואו נעשה סיכום. הרשימה השחורה של אחאב. אז הוא באמת מצליח לעקוף את החוטאים ביותר. הוא מתחתן עם איזבל, בת מלך צידונים, בת את בעל. הוא עובד את הבעל באופן אישי. הוא גם מקים פולחן מסודר מאורגן. הוא המלך, הוא המדינה. הוא מקים פולחן מסודר, גם מקדש וגם מזבח. הוא עובד את האשרה. אפשר להניח גם שהוא מימן את הקורבנות ואת הפולחן. אנחנו יודעים את זה אחר כך, זה כתוב על נביאי הבעל והאשרה. זאת אומרת, הוא ממש מעורב עד הצוואר בסיפור הזה. וחיאל בית העלי בונה בימיו את יריחו. עכשיו, כולכם מכירים את הסיפור, וכולכם מכירים, כולנו מכירים את אליהו, שהוא יופיע ממש בפסוק הבא. אבל אני חושב שנעצור לרגע, לפני שהסיפור מתחיל, רק בסוף ההקדמה, ונחשוב איך אליהו הרגיש. אליהו הוא איש ירא אלוהים, והוא מרגיש שהוא לבד, ממש לבד. זאת אומרת, הוא לא מיעוט, הוא בודד, הוא יחיד. ואני חושב שאפשר לקחת צעד קדימה. בעצם כל הממלכה עכשיו נכנסת לפולחן החדש, לטרנד. לאופנה החדשה. זה כבר לא אופנתי להאמין באלוהי ישראל המיושן, בתורה, בבית המקדש. זה כבר בין איזה 600 שנה, כן? זה ישן. מה כן אופנתי? ללכת לטרנד החדש שבא מחול. מביאים מחול את הטרנד, את האל החדש, את הבעל. כולם הולכים לשם, המלך שמה, העם שמה, המלכה שמה, הכהנים שמה. זאת אומרת, בעצם אליהו הוא המיושן. והשמרן היחיד במדינה הזאת, וכולם הולכים לטרנד החדש, לאופנה החדשה. ואני חושב, באופן אישי, ואולי גם אתם מזדהים איתי, שבהרבה מקרים אנחנו גם מרגישים ככה. זאת אומרת, אני אביא פה כמה דוגמאות, שאנחנו כל פעם מחדש, בתור אנשים שמאמינים בתנך ובדבר אלוהים, ובעקרונות שאלוהים התווה, אנחנו עלולים ובאמת מרגישים ככה שכאילו כולם הולכים קדימה אחרי טרנד כזה, אחרי טרנד אחר, ואנחנו דבקים במסר שהוא לא חדש, הוא לא נאמר אתמול, כן, בלשון המעטה. הוא נאמר לפני, הוא הסתיים לאמר לפני 2000 שנה בגדול, דבר אלוהים. ואני אביא לכם כמה דוגמאות ותראו כמה שזה מקיף אותנו, כן? אני חושב שאני התחלתי דווקא עם דוגמה רכה. מי שרואה פה זה קצת קטן, אבל כתוב על הספר הזה, על המחברת, do what you love to do list. זה כאילו, זה ספר שאתה צריך לכתוב בו את הדברים שאתה אוהב, מה בא לך. ולמה אתה צריך לכתוב את זה? לא כדי שתהיה זקן ותיזכר מה אהבת. צריך לכתוב את זה כדי להגשים את זה. מי שמכיר זה גם מופיע בתרבות, נכון? יש אפילו שיר כזה, נכון? תעשי מה רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת. וזה מסר שהוא מסר מאוד חזק בימינו. יש לך חלום, תגשים אותו. אל תהיה במקום שלא כיף לך. תעשה מה שאתה רוצה, תלך אחרי הלב שלך. אני בטוח שאתם מכירים את הסיסמאות האלה, בטוח. ולמה זה מופיע ברשימה השחורה שלי? כי זה לא מסר שהולך עם דבר אלוהים. אלוהים לא אומר לנו, תעשה רק מה שאתה אוהב. תלך אחרי הלב שלך. לא. הוא אומר, הלב שלך חוטא. אתה צריך לחזור בתשובה. הוא אומר, אתה צריך ללכת אחריי. אם אני אומר לך, דבר קל, תעשה. אבל אם אני אומר לך דבר קשה, גם תעשה. ותראו כמה המסר הזה, הוא לא מתאים לנו כמאמינים. הוא לא מתאים. הוא פשוט לא מתאים. עוד דוגמה. גם דוגמה שהיא כאילו לא רעה. אבל טבעונות, כן? בשר זה רצח. אני לא נכנס לטיעון ולוויכוח האם לאכול בשר או לא. בסדר? יש כאלה שאוכלים ויש כאלה שלא. אני כן נכנס לעניין של האם זה נניח לא מוסרי לאכול חיות. אני מדבר על אכילה, בסדר? בכוונה. כי כשאנחנו אומרים שלא מוסרי לאכול חיות, אנחנו בעצם ממציאים מוסר שהוא לא בכתבי הקודש. אלוהים התיר לאכול חיות. אלוהים אפילו ציווה לאכול חיות בפסח. ישוע בישל דגים, כן? דג דגים, נתן עצות איך לדוג דגים. לא הביע אף פעם התנגדות לעניין הזה. וזה עוד דוגמה למסר שהעולם מביא, מסר אופנתי, שאם אנחנו לא בוחנים אותו בסטנדרט של כתבי הקודש, הוא נשמע אפילו די הגיוני. אבל הוא לא נכון. הוא לא נכון. המוסר שקובע זה לא המוסר שנראה לבני אדם, או שאופנתי להאמין בו, אלא המוסר של אלוהים. ואני אתן עוד דוגמה לזה, שהיא מהצד השני. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם קצת הזוי, שבו בשר זה רצח, אבל הפלה זה לא רצח, נכון? כן, כתוב פה, my body, my choice. לכאורה, כן, זכות האישה על גופה, כל עד הילד בתוך הגוף שלה, אז זכותה להחליט אם להרוג אותו או לא. וזה עוד דוגמה לאותו קו מחשבה, שאומר, תעשה מה שאתה חושב, תקבע לעצמך את הגבולות, ולך אחריהם. אל תשאל את אלוהים מה הוא אומר, מה דעתו. ועוד, זה ממש דוגמה שקל לנו אולי להזדהות איתה, עימות ישיר וחזיתי בין אלוהים ובין מה שהוא אומר, לבין מה שאנחנו מאמינים בו. דוגמה קצת יותר מובהקת וחדה ומוכרת, נושא של הלהטביות, היום זה כבר מוסיפים מלא אותיות, מתישהו יגמר להם במקלדת, זה התחיל רק מגברים, גברים, נשים, נשים, ואני באמת לא מבין איך אפשר לפתח, אבל עובדה. וברור לנו שזה לא נכון, כן? גבר צריך להתחתן עם אישה, וזהו. זה כמובן הולך עם עוד דברים, שגבר לא צריך לחיות, להחליף בנות זוג, ואישה לא צריכה להחליף בני זוג, נכון? אנחנו מאמינים בנישואין, ולא ביחסים לא מחויבים. זה דברים שהעולם לא מאמין בהם, ואנחנו כן. עוד פה סמל כזה משונה שהוא בעצם מציג עניין של מה שנקרא טרנסג'נדריות, זאת אומרת, אנשים שהם, כן, זאת אומרת, כל מיני סטיות כאלה של אנשים שהם נולדים כגבר ומנסים להפוך לאישה, או להפך, כמובן שזה פסול לחלוטין, וזה גם מתנגש באופן חד משמעי עם כתבי הקודש, נכון? הרי מה רשום בבראשית, ממש בהתחלה. זכר ונקבה, ברא אותם, נכון? ומה אנשים אומרים היום? לא, אני נולדתי זכר, אני יכול להפוך לנקבה. נולדתי נקבה, אני יכולה להפוך לזכר. לא, את לא יכולה. אלוהים לא מרשה. ובקצרה, בקצרה, כן? אפשר להמשיך עד מחרותיים. אבל המכנה המשותף של הכל, אתם יודעים מהו? יש פה ציור, הבאתי המחשה. פלורליזם. עכשיו, אולי אתם קצת מופתעים, כי פלורליזם הוא לא דבר שנשמע רע בבסיסו. הנה, אני אביא את ההגדרה המילונית. פלורליזם זה רעיון שלפיו, אני אצטט, תפיסת עולם התומכת בזכותם של יחידים וקבוצות בחברה להביע את עמדותיהם ולנהוג בהתאם להן, תפיסת עולם זו מושתתת על כבוד הדתי ועל הדדי ועל הזכות להיות שונה. עכשיו, חלק מהדברים פה הם לא שליליים. נניח, האם אני בעד שאנשים יביעו את עמדתם? בסך הכל כן. אני לא רוצה שיהיו רובוטים בחברה. האם אני בעד כבוד הדדי? כן. אני לא בעד ביזוי הדדי. האם אני בעד שיהיה גיוון באוכלוסייה? כן. אבל, האם אנשים יכולים לנהוג בהתאם לדעותיהם ועמדותיהם, לפי דבר אלוהים? לא. אנחנו לא יכולים להתוות לעצמנו איך נכון לחיות. כי אלוהים מתווה לנו איך נכון לחיות. וזה עוד פעם, זה הדבר שהוא נתפס כחיובי, והוא לא נתפס כאותה רשימה שחורה שהצגתי קודם. אבל תראו כמה הוא מתנגש עם העקרונות של כתבי הקודש. אין מה לעשות, אלוהים אומר יש דרך ישרה, ויש דרך לא ישרה. ומה פה אנשים אומרים? כל אחד יצייר לעצמו את הקו שהוא הולך עליו. זה פשוט לא עובד. והבאתי פסוק גם כדי לעודד אותנו, וגם כדי שנזכור שזה תמיד היה ככה. זאת אומרת, אנחנו לפעמים מרגישים שזה מקצין עם הזמן, שככל שהזמן עובר, ככה העולם נהיה יותר רע והפער גדל. יכול להיות שזה נכון, אני לא בן אלף, אבל תמיד תמיד היה פער מהותי ותהומי בין אנשים שהולכים אחרי אלוהים ובין אנשים שלא הולכים אחרי אלוהים. וכדי לעודד אותנו וגם כדי להראות לנו שתמיד זה היה ככה, הבאתי את הפסוק מראשונה ליוחנן, פרק ד', פסוק 4. אתם הבנים הנכם מאלוהים וניצחתם אותם כי אשר בכם גדול, גדול הוא מאשר בעולם. עם בר התחלנו לדבר על זה, ואני מאמין שנמשיך, על מלכות השמיים. אנחנו לא אזרחי כדור הארץ, אנחנו לא אזרחי האנושות, או התרבות המערבית, אם תרצו, או איך שלא יקראו לזה. אנחנו אזרחי אלוהים. ומעצם ההגדרה הזאת, יהיה פער תמידי, שאין מה לגשר עליו, אין מה לנסות לגשר עליו, צריך להבין אותו. שאנחנו שייכים לאלוהים, לא לעולם. והמוסר שלנו יהיה המוסר של אלוהים, לא של העולם. ואנחנו נהיה שונים? כן. כן. ואם אנחנו לא שונים, סימן שאנחנו כמו העולם. זאת אומרת, אין, העולם הוא לא של אלוהים, העולם של השטן. ואנחנו צריכים לבחור באיזה צד להיות. כי הרוב תמיד טועה בהקשרים האלה. הרוב תמיד לא ירא אלוהים, והרוב תמיד, אני אומר ירא אלוהים, כי אולי הוא מאמין באלוהים בשפתיים, אבל הוא לא ירא את אלוהים. אז הרוב לא ירא את אלוהים, והרוב לא נכנע לאלוהים, אף פעם. ואנחנו במיעוט. צריך להבין את זה. הפסוק האחרון להיום, כדי באמת לא להאריך. אז אליהו, עם כל מה שדיברנו עליו, שהוא באמת, אנחנו יכולים להזדהות איתו, כן? תחשבו איזה הרגשה חמוצה הוא מסתובב, שבכל מקום הוא רואה רק רוע, ורק פולחן אלילי, ובאמת גועל נפש. ומה הוא עושה? הוא לא מתכווץ בפינה ובוכה על מר גורלו. הוא הולך אל המלך, הוא נביא, הוא הולך אל המלך, והוא אומר לו ככה. חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. זה במלכים א' י' פסוק 1. מה עושה אליהו? הוא הולך אל המלך, המלך הגדול, המלך החזק, הולך אל כנראה לבירה שלו, הוא נשבע בשם אלוהים החי, כן? חי אדוני. אתה חושב שהוא מת ושהוא עבר? לא, הוא חי. ואני אומר לך שלא יהיה גשם עד שאני אגיד. עכשיו, יש לכם רעיון למה דווקא הוא אומר שלא ירד גשם? כן, אבל מעבר לאיזשהו אליל ראשי בפולחן הקנעני, הוא אל הגשם, אל השערה. עד היום אנחנו אומרים, נכון, גשמי בעל, סליחה, גידולי בעל, נכון, וגידולי שלחין. שלחין זה ששולחים את המים להשקיה, גידולי בעל זה שהבעל ייתן לנו את הגשם, כן? אז כן, אז כבר אז הוא היה אל הגשם, ומה אליהו אומר לו? לי יש אלוהים חי, ועכשיו אני נשבע לך בשמו, שעד שאני לא אומר אחרת, אין גשם. תקריב לבעל כמה שאתה רוצה, אין גשם. אנחנו נראה שזה בדיוק קרה כך. והדבר, הנקודה האחרונה שאני רוצה שנראה היום, שאליהו אומר את הדבר הזה, האם הוא אומר, אלוהים אמר לי להגיד לך? האם הוא מעביר מסר מאלוהים? לא בדיוק. אליהו, זה אנחנו קוראים ביעקב, פרק ה', פסוק 17. אני אתחיל מהפסוק השני ואני אחזור אחרי זה להתחלה, אבל כתוב שאליהו, הוא היה אנוש אנוש היה כמונו, הוא היה בן אדם כמונו, והתפלל תפילה שלא יהיה מטר, ולא היה מטר בארץ, 3 שנים ו-6 חודשים. זאת אומרת שאפשר להבין שאליהו לא קיבל מסר לאלוהים, מאלוהים ספציפית על הדבר הזה, אלא אלוהים הקשיב לו. בעצם אליהו ביקש מאלוהים שלא ירד גשם, ואלוהים הסכים לו. ויעקב מביא את הפסוק הזה כדי להביא לנו דוגמה לעוצמה של הכוח של תפילה של צדיק. כן, כי גדול כוח תפילת הצדיק הקורא אל אלוהים בחוזקה. אליהו אנוש, אנוש אנוש היה כמונו, והתפלל תפילה שלא יהיה מטר, ולא היה מטר בארץ 3 שנים ו-6 חודשים. וזו הייתה הנקודה האחרונה שחשבתי להזכיר היום, שהאם אנחנו צדיקים כמו אליהו? אז ברור שאנחנו מוצדקים בדם ישוע, וזה קצת שונה מאליהו, אבל אני רק מזכיר שגם אנחנו מרגישים שאנחנו, נגיד, לא נאמנים ב-100% לאלוהים, ושאנחנו צריכים עוד להילחם ולהתגבר על משהו. ואנחנו לא שלמים, כן? אנחנו צעירים, צעירים באמונה, צעירים בגיל, לא שלמים. אנחנו לא מתפללים בשמנו, נכון? אנחנו מתפללים בשם ישוע, ותראו מה כתוב. אמן, אמן, ישוע אומר, אני אומר לכם, המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים אשר אנוכי עושה, וגדולות מאלה יעשה, כי אני הולך אל אבי. וכל אשר תשאלו בשמי, אעשנו למען יכובד האב בבנו. כי תשאלו דבר בשמי, אני אעשנו. ואני חושב שזו נקודה מעודדת, שלנו יש את הצדיק האולטימטיבי, את ישוע, הצדיק המושלם, שהוא מתפלל לו עבורנו, והוא מעתיר עבורנו. ודרכו יש לנו באמת את הצדקה, לא דרך זה שאנחנו צדיקים אנשי על, באופן באמת חריג כמו אליהו, אלא שאנחנו נסמכים על הצדיק ישוע שסולח על החטא שלנו, ונותן לנו את הכוח להיות צדיקים. כן, אתם מבינים את ההבדל הקטן. אליהו חי בתקופה אחרת מאיתנו. אין לו את רוח הקודש, אנחנו נראה גם אחר כך. ואין לו את הצדקה של ישוע. הוא כן היה צדיק ואלוהים מקשיב לו. ואנחנו צדיקים גם בזכות זה שאנחנו הולכים אחרי אלוהים, אבל בעיקר משום שאלוהים מצדיק אותנו. כן, ישוע מצדיק אותנו בשמו. ופסוק קצר לסיום, כן, התמידו בתפילה, או התפללו תמיד. ואני רק מעלה פה סרטוט קטן שהכנתי בתור אתגר, שאני חושב שהיום יש לנו מכשול גדול לפסוק הזה, וככה הוא נראה. זאת אומרת, גם אם אנחנו משתמשים בטלפון בצורה פונקציונלית וטובה וכולי, יש סכנה בדיגיטציה ובמדיה ובטכנולוגיה, והסכנה היא שלא יהיה לנו זמן להתפלל. זאת אומרת, אנחנו בתחנת האוטובוס, נהיה בטלפון. אנחנו מחכים למשהו, נהיה בטלפון. ואנחנו עלולים פשוט לאבד זמן, זמן עם אלוהים, כן? אם אנחנו הולכים לטבע, אנחנו עלולים לא להיות מנותקים ולהתקרב לאלוהים, אלא להיות כל זמן בטלפון. עכשיו, אני מדבר על משהו שהוא פרקטי, כן? הוא בתיאוריה ברור, כולנו חבורת צדיקים, שהטלפון לא מפריע לנו ואין התראות ואין בעיה. אבל בפועל, בינינו, זה כן מפריע לנו, זה עלול לשאוב לנו את הזמן, לשתות לנו את הזמן, כן, ממש, בצורה טוטלית. ואני חושב שאם נהיה מודעים, אז באמת נבין שאנחנו לא נהיה לוקחים זמן בחוץ, בטבע, לשים את הטלפון בבית ולצאת להתפלל. אנחנו לוקחים זמן עם דבר אלוהים, לסגור את הטלפון, לשים אותו בחדר אחר, להתפלל. העולם יחכה, באמת שהוא יחכה. ולהתמיד בתפילה, כן? זהו.